כאן הרב יוסף אליהו שליטה מכהן כראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים בירושלים. בית המדרש הוקם על ידי אביו הראשון לציון, מרן הגאון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק קדוש לברכה, כאשר ראה את הצורך להקים לדור העתיד מנהיגים תורניים ורבנים בעלי שיעור קומה וידיעות נרחבות בעולם ההלכה והמעשה. מדרכי הוראה למדו ולומדים אלפי רבנים ואברכים שיצאו לכהן פאר כמנהיגי ורבני קהילות בארץ ובחול. שלום וברכה לכבוד הרב. אני הייתי רוצה להתחיל עם הרב דווקא מהסוף. הרב יושב בבית המדרש, נמצאים עשרות, אולי מאות אברכים, אתה נכון, והרב רואה אברך, יושב ולומד ברצינות, הרב אומר, כזה רב הקדש, הוא ראוי להנהיג את ישראל, הוא ראוי להיות מנהיג קהילה, רב, מורה הוראות בישראל.
ודאי שרואים מי יצא להוראה ומי יהיה מנהיג. אבל זה לא אומר שהוא יצא בסופו של דבר. הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. ראיתי אברכים שהם תלמידי חכמים גדולים, והם יכולים להיות מורי הוראה בסדר גודל גדול, והם לא זכו. הם לא זכו, לא הגיעו לקהילה נכונה, או לא הגיעו למקום נכון, ונשארו בבית המדרש, או הגיעו לקהילה קטנה. ראיתי אברכים שפחות היו תלמידי חכמים מהם, והגיעו לקולות, למקומות או לצמתים שהם יותר מורי הלכה ויותר ציבור הולך אחריהם. יש בזה גם כן סייעת הדשמיה, לא כל אחד, התפקיד שלו להיות מורה הוראה בצורה כזאת או צורה אחרת. אבל אתה יכול לדעת מי יצא תלמיד חכם ומי מבזבז את הזמן שלו, זה ודאי.
איך אפשר לראות מי יצא תלמיד חכם באמת?
יראת שמיים והתמדה. אני ראיתי עשרות אברכים, מאות אברכים שמגיעים לבית המדרש, שמגיעים מישיבות הכי טובות שבעולם, עם ההמלצות הכי טובות, והיה להם תרדות אחרי החתונה וכדומה, ושום דבר לא יצא, לצערנו. ואברכים אחרים שהגיעו, שהיה רמה בינונית נקרא לזה, והם נכנסו לכולל והתמידו, והיה להם סייעת דשמיה בלימוד, וכמו שהגמרא אומרת, שגם התמדה וגם תפילה. פללו וביקשו מהקדוש ברוך הוא, והם יצאו להוראה.
אז לכאורה אני מנסה להבין מהדברים של הרב, לכאורה זה הדברי המדרש.
נכון, רואים את זה בחוש.
אלף נכנסים ללמוד ואחד יוצא להוראה.
לא, אבל הגמרא אומרת שצריך גם תפילה וגם לימוד.
אהה.
גם תפילה וגם לימוד. כשאתה מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא על הדבר הזה, עם לימוד, אתה יצא להוראה. אבל אם אדם רק לומד ולא מתפלל, לא יצא ממנו.
הרב אומר גם תפילה וגם...
כן. אני זוכר שאבי עליו השלום היה מסיפר סיפור שהוא היה נר לרגלי בתור בחור. הוא היה מספר את זה הרבה פעמים. הרבה פעמים, אבל היה מספר את זה. והוא מסיפר שהם למדו בישיבת פורת יוסף. והיה אחד הבחורים, הם היו לומדים אז בזמנו, היו יושבים על השולחן כזה גדול, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, ולא רואים את זה הציבור. יושבים 4-5 ולומדים ביחד. ככה זה היה חברותה של 4-5 ביחד, שהם היו בחורים בגיל 14-15. היה בחור אחד שלא היה לו שכל. לא היה לו הרבה שכל. והיה יושב איתם, הוא לא היה מבין כלום כמעט. הוא היה משפחה טובה. הם היו, נדבר שהם היו בעיר העתיקה עוד. לומדים בישיבת פורת יוסף. ויום, לילה אחד נגמרו את הלימוד בשעה 7-8 בערב, חזרו הביתה. והוא לא חזר לבית שלו, אותו בחור. והמשפחה חיפשה אותו, וכל פחדו שהוא נלך לרוב הערבי, הערבים תפסו אותו. קיצור, חצי מהיישוב היהודי התחילו לחפש את הבחור איפה נמצא. סופו של דבר, ב-11 בלילה מצאו אותו באיזה בית הכנסת, שהראש לו תמון בתוך ארון הקודש, והוא בוכה ומתפלל לקדוש ברוך הוא, שייתן לו שכל להבין את התורה. הוא לא היה חכם. הרב אומר, כמה שהמשפחה ניסו שיפתח את בית הכנסת, שיחזור הביתה, אמר להם, אני לא יוצא, השאירו אותי פה כל הלילה. הוא כל הלילה שב ובכה עם ארון קודש פתוח, והרב מספר, הוא אומר, כשהיינו לומדים מסכת עירובין, והיינו יושבים כולנו, כל הבחורים שהיינו צוחקים עליו, הוא אומר, ככה הוא אמר את הלשון הזאת, אבל זה הכוונה, עם דף ועיפרון, וכותבים את החשבונות של מסכת עירובין, ומציירים את הציורים, הוא היה עושה את הכל בראש. הכל בראש. היום הוא אחד התלמידי החכמים הגדולים, נפטר כבר מן העולם, הוא אמר, זה כוחה של תפילה. תראה, הוא היה אומר לנו, תראה כמה הוא התפלל, לא היה לו שכל, הוא אומר, אני הכרתי אותו בתור, הוא התפלל, הוא ביקש והוא קיבל.
אני מבין, ואם כן הסגרנו את דברי המדרש, שאלף נכנסים ללימוד ורק אחד יוצא להוראה, האם שייך לומר את זה גם בזמננו? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על בית מדרש של הלכה למעשה, אפשר להגיד, לא כולם יצאו להוראה.
לא כולם יצאו, אבל בניסיון שלי, מהניסיון שיש פה בבית המדרש, מעל 50% יוצאים להוראה בפועל.
ואם אנחנו נדבר על זה, אז אחד הדברים עובדים, רב קהילה בחוץ לארץ מתקשר לכבוד הרב, ואומר, אנחנו מחפשים מנהיג תורני, כן. רב קהילה.
כן, זה ככה. יש אברכים שיוצאים בארץ, יוצאים בחוץ לארץ. יש הרבה אברכים שבאים מקהילות מחוץ לארץ, אז הקהילות כבר מכירות אותם פחות או יותר, מאיפה שהם באו.
מאיזה קהילות פחות או יותר? מכל מדינות,
העולם. מדינות. כל העולם. יצאו מבית המדרש מעל 350 אברכים בכל העולם כולו. יש לך מהאיים הקריביים, עד סין, ארצות הברית, אירופה, איפה שאתה רוצה יש אברכים, יש אפילו באוגנדה. אברך שמשמש שם כרב, יש באוקראינה.
אברך ישראלי או אברך?
ישראלי, דווקא באוגנדה הוא ישראלי.
אוקיי.
בכל מקום בעולם, מברזיל ועד ארגנטינה ומקסיקו וקולומביה, הרב הראשי שם היום הוא עורך מהכולל פנמה, בפיליפינים יש אפילו, יש בכל מקום.
ואם אנחנו מגיעים באמת לנקודה הזאת שבעצם רב מגיע, משמש כרב קהילה, ולמעשה הוא בעצם רואה שכל מה שהוא למד בעולם ההלכה צריך לבוא לידי מעשה. האם גם בשלב לימוד ההלכה צריך לבוא לעשות שימוש גם בדברים האלה מעשה? אני אחדד את השאלה עוד יותר, אולי רב קהילה צריך להיות במקומות כאלה, גם מועל, גם שוחט.
זה נכון. יש רבנים שהולכים למקומות נידחים, הם צריכים להיות גם השוחטים, גם המועלים, וכמו רב ראשי לישראל. אני זוכר שפעם מישהו ניגש לרב זצ"ל, הוא היה הרב של אחד השכונות הגדולות בירושלים. הוא אמר לו, למה המשכורת שלי כל כך נמוכה? אני, יש לי יותר אנשים שאני אחראי עליהם, תסתכלו על שכונת רמות, גילו, יותר מרב של עיר, קרמיאל, איזה עיר שלא תהיה, יש לי יותר אנשים. אז הוא אמר לו, הרב, כשאתה נמצא בירושלים, יש רב ראשי מעליך, שהוא דואג לנישואים, לקידושין, לגירושין, הכל. רב שנמצא בעיר קטנה, הוא אחראי על הכל, מההתחלה עד הסוף, אחריות אחרת, נכון? סיפור, יותר פחות אנשים. רב שנוסע לפיליפינים, או נוסע לאיים הקריביים, או נוסע למקומות נידחים, צריך לדעת הכל. אין פה משחקים, בין מילה, שחיטה וקבורה. רב שנוסע לקהילות גדולות במקסיקו, או בניו יורק, או באירופה, שיש את כל השירותי דעת מסביב, הוא צריך לדעת פחות. הוא צריך יותר להלכות למעשה בהלכות שבת וכדומה.
ואם הרב דיבר על זה, אז הרב גם בעצם מזכיר שכל רב צריך גם להיות דמות של רב מני קהילה, שעיני בני הקהילה נשורות אליו.
ודאי, יראת שמיים, חייבים לדעת יראת שמיים. נקודה נוספת, פה בבית מדרש, מלמדים אותם גם הלכה למעשה בפועל. יש פה כארגון שנקרא קוצ'ה. שמלמד אותם הלכה למעשה.
אוקיי, אני כן רוצה לפתוח עם הרב, להמשיך עם הרב בנושא הזה, שאדם בעצם נכנס לבית המדרש, אברך, מתחיל ללמוד, והוא יושב מול הגמרא כל השנים, יודע איך ללמוד את הגמרא, פתאום אולי יש חלק שזה לראשונה בחיים, פותחים טור בית יוסף, שולחן ערוך ונוסק אליו לעומק, מה הוא צריך לדעת? הדבר הראשון.
ללמוד את הבית יוסף. הבית יוסף בנוי על הגמרא. ברגע שאתה יודע את הגמרא נכון, נכון ששיטת הלימוד של הגמרא של הבית יוסף היא שונה מהשיטה שלמדו בעולם הישיבות. כי הבית יוסף יותר מתמקד בצד ההלכתי של הגמרא. לכן המפרשים, הר"ן יותר חשוב, והר"ף יותר חשוב, והרמב״ם בצורה אחרת יותר חשובה, יותר מתמקדים בו מאשר בתוספות, יותר בראש מאשר מהתוספות, מה שבישיבות יותר מתמקדים בתוספות. אבל אני ראיתי מהניסיון שלי, אברך שמגיע בישיבות הכי חשובות מכל תורה, מפונוביץ', לא משנה מאיזה ישיבה, ממיר, שהוא מגיע לבית מדרש, לקח לו חודש, חודשיים, והוא נכנס לבית יוסף, כמו שצריך, זקן ורגיל.
הוא אומר, המבנה של הבית יוסף הוא לא כזה...
לא, לא מפחיד בכלל. אפשר ללמוד אותו. אברך שבחור שמגיע מישיבת חברון, מפונוביץ', מאיפה שיגיע, תוך חודש, חודשיים, הוא נכנס בתוך העניין.
למרות שכמול המלל והטקסט בשולחן ערוך, בבית יוסף, הוא הרבה יותר גדול מאשר בגמרא. זו פעם ראשונה שנפגשים בכמות גדולה, שצריך בעצם לזכור אותה.
הבית יוסף כותב שהוא כתב את החיבור שלו לעבור עליו 30 יום. הלוואי שנעבור עליו 30 שנה. 30 יום, זה התוכנית של הבית יוסף.
אפשר. התמעטו הדורות?
ודאי. ודאי.
ואם אנחנו מדברים על זה, על השולחן ערוך, על הבית יוסף עצמו ועל השולחן ערוך, אז האם באמת לימוד הבקיאות יותר חשוב בהקשר הזה, בגלל שיש בו יותר כמות גדולה של דברים שצריך ללמוד, יותר ראשונים, אחרונים, שהשולחן ערוך בעצם, ניקח את, את הפתחי תשובה. הפתחי תשובה בעצם תמצאת הרבה שוטים, לכדי חיבור אחד. צריך בעצם גם ללמוד, גם את, מי שלמד הלכה, לומד גם את דברי הראשונים בבית יוסף, וגם את השוט, עד השוטים האחרונים לפני 150 שנה, בעצם בבת אחת. זה כמות מאוד גדולה. אי אפשר כל כך ללמוד בעיון.
זה לא נכון כל כך, ההגדרה הזאת. זה טענה שנשמע תמיד, ואני לא כל כך מסכים איתה, אבל אני אסביר למה אני מתכוון. ואני אקח בחור ישיבה סטנדרטי שיושב ולומד גמרא, מסכת בבא מציע, לא משנה איזה מסכת. הוא רואה את הגמרא, הוא רואה את, את התוספות, הוא רואה את הפני יהושע, הוא רואה את הקובץ שיעורים, הוא רואה עוד את הרשב"א, את הריטב"א, הוא רואה, מדבר על הגמרא, על הדף הזה, יכול לשבת על זה שבוע שלם. כשאתה רואה, לומד את ההלכה, אתה רואה את הגמרא, אתה רואה את הריף, אתה רואה את הראש, אתה רואה את הרן, אתה רואה את הרמב״ם, אתה עובר לבית יוסף, שמביא את הראשונים, רשב"א וכדומה, אתה עובר לשולחן ערוך, אתה רואה את השח, אתה רואה את התז, מגן אברהם, אתה רואה את הפתחי תשובה, תשים לב כמה שמות מניתי כרגע שראית על אותו נושא. מעל 12-13, מה זה לא נקרא לימוד בעיון? זה לימוד בעיון, אבל כתחילה כתחילה, על כל נושא בנושא אתה רואה מעל 10 מפרשים. בית יוסף דן בהם, מגן אברהם דן בהם. אתה חייב לדון בהם, אתה לא יכול ללמוד את זה מלמעלה. לכן, גם אלה שלומדים את ההלכה, נכון שיש כזה חושבים שאולי לומדים לא בעיון, זה לא נכון. אי אפשר להגיד שלומדים לא בעיון, לומדים כל כך הרבה מפרשים על אותו נושא, ודאי הוא עדיין שלומדים בעיון. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, הרב זצ"ל היה אומר, כשהוא מגיעים מבריחים חדשים, הוא אמר את זה כמה פעמים, מה ההבדל בין רב לבין פוסק? מה ההבדל? למה אני צריך ללמוד את כל הבית יוסף, את הגמרא, את כל הראשונים שמביא הבית יוסף? אני יכול לפתח קיצור שולחן ערוך. ברוך השם, היו שם הרבה מלא קיצורים בעולם. אתה רואה רבנים שקוראים הקיצורים והכל טוב יפה. אומר, מה ההבדל בין רב לפוסק? וזה מה שהוא היה מדבר בבית המדרש. אומר, רב, שואלים אותך הלכה, כתוב בקיצור, אתה יודע מה כתוב, וזה נגמר העניין. שואלים אותך הלכה שהיא לא כתובה בדיוק בקיצור שולחן ערוך. טיפה דומה. פוסק צריך לדמות מילטה למילטה. אם אתה לא רואה את הגמרא, אתה לא רואה את הראשונים, אתה לא רואה את הבית יוסף, אתה לא רואה את היסוד ההלכה, מאיפה היא באה היסוד? למה השולחן ערוך פסק ככה? למה המשנה ברורה כתב ככה? כי אתה לא רואה את הראשונים. הרי המשנה ברורה הוא בנוי על הראשונים, הוא בנוי על הגמרות. מי שלומד את הגמרות ואת הראשונים ורואה את המשנה ברורה, מבין כמה חפץ חיים היה גדול. מי שרואה את המשנה ברורה בלי הבית יוסף, הוא מבין שחפץ חיים היה גדול, אבל לא מבין את הגודל שלו. לא, פוסק, הרעיון שלו לדמות מילטה למילטה. שמגיע לך מקרה, זה דומה למקרה הזה, זה דומה למקרה הזה. לכן חייבים ללמוד את הראשונים, את הגמרות, את הבית יוסף, ככה יוצאים פוסקים. לכן הרב לא הסכים אף פעם, תשימו לב בבית מדרש למטה, שיהיה על השולחן ספרי אחרונים, ספרי קיצורים למיניהם, כי אמר, קיצורים תלמד בבית. אתה צריך ללמוד פה את יסוד ההלכה. לדמות, לדעת איך מדמים מילטה למילטה, שמבוא לך בעיה, תדע איך לפסוק אותה. קיצורים, אתה יכול ללמוד בבית, אתה יכול ללמוד אחר כך, בערב, זה לא חשוב, זה חשוב, אבל זה לא, ככה לא יוצאים רבנים וככה לא יוצאים פוסקים.
הרב דיבר על דברים שלא מוזכרים בהלכה, זה בעצם מביא לנו את האתגרים של המאה ה-20, המאה ה-21.
אמת.
אתגרים הטכנולוגיים וגם דברים שלא מוזכרים בהלכה, איך מתמודדים עם זה?
אם אתה יודע את יסודות ההלכה, אז אתה יכול להגיע לפתור את הבעיות החדשות שנמצאים מול העיניים שלך. אבל אם אתה לא יודע את היסודות ההלכה, שאת הגמרא ואת הראשונים ואת הבית יוסף, אתה לא יכול לפסוק את זה מתוך קיצורים. זה בדיוק הנקודה. כשאתה יודע את היסוד, אתה יכול לדמות מילטה למילטה. זה הכוח של פוסק.
וכמו שראי...
תסתכל באמת בכל השוטים הפוסקים הגדולים. תראה את האגרות משה, תראה את הבן איש חי. הם מתחילים מהגמרא. הם מתחילים מהגמרא, הם מביאים את הראיות שלהם לדברים החדשים שנשאלו מהגמרא, הם מדמים מילטה למילטה. זה הכוח של פוסק. רב, כשאתה נמצא בקהילה מסוימת, אתה יכול למה שכתוב בקיצור, להגיד, לפתוח, הכל בסדר. אני את ההלכה להלכה למעשה מצוין. אבל אם יש לך שאלה שהיא טיפה דומה, שהיא לא בדוק, אז מה אני עושה כרגע? אתה לא הולך לפסוק. ואין לך את הראשונים, ואין לך את בית יוסף בעצם.
אז מה, בעצם, מה שבעצם יוצא מתוך הדברים שכבוד הרב אומר, ההלכה למעשה גם כן דבר חשוב מאוד. אנחנו לומדים את ההלכה, לומדים את המקורות ההלכתיים, אבל אנחנו גם צריכים ידע הלכתי. ידע הלכתי נרחב בהקשר הזה של מה שקורה היום בעולם. הייתי אומר אפילו ידע שהוא לא הלכתי.
אמת, יש פה קבוצה של אברכים בבית המדרש שיושבים במכון צומת באופן קבוע, פעם בשבוע, הם נותנים ייעוץ הלכתי למכון צומת, ואנשי צומת מביאים פה את המהנדסים, מביאים פה את אנשי הטכנולוגיה, למשל עכשיו היה להם דיון גדול על מעליות וכדומה, כל מיני דברים טכנולוגיים חדשים שיש, הם שומעים את הטכנולוגיה, שומעים את אנשי המקצוע, איך זה עובד, על מה זה בנוי כל החידושים הטכנולוגיים, למשל, כל הדוגמה, זה היה עכשיו על השולחן, כל ההכשרים שהיו על המעליות לפני 20 שנה, הם לא רלוונטיים היום. אתה
מתכוון מעלית שבת.
מעלית שבת. הם לא רלוונטיים היום. היום המעלית עובדת בצורה אחרת לגמרי. היא עובדת בצורה, המעליות החדשות עובדות בצורה אחרת לגמרי. כל ההכשרים שהיו על מקררים לפני 20 שנה, זה לא רלוונטי היום. מקררים שלפני 20 שנה, הם לא היו ממוחשבים. היום כל מקרר הוא ממוחשב. יש לו מחשב קטן בפנים שעובד וסופר כל פתיחה וסגירה של הדלת. אם אין לך התקן של שבת, זה לא יעזור שום דבר. זה לא קשור רק למנורה. פעם, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל המקררים היו בודקים רק שהמנורה מנותקת, וזה נגמר הסיפור. ובודקים, זה עובד, לא עובד של שעת פתיחה שלך. היום זה לא קשור, אפילו המנורה מנותקת, כל פתיחה וסגירה של המקרר נרשמת. לכן, צריך התקן שבת. למשל, הדברים משתנים, ופה צריכים את אנשי הטכנולוגיה באמת.
הרב בעצם אומר כאן שתי דברים חשובים. דבר ראשון, צריך גם את הידע ההלכתי, אבל גם לשבת גם עם אנשי המקצוע, וביחד עם זה לצאת עם ההנחיה ההלכתית.
נכון.
ודבר שני, אם עד היום רב או פוסק, כמו שהרב מגדיר, היה צריך לדעת רק איך לפסוק, ואחרי הפסיקה הוא כבר היה משוחרר, כעת הפוסק צריך להיות עם יד על הדופק, ולעקוב אחרי השינויים גם בעולם הטכנולוגי.
נכון, בדברים שמשייכים לנושא הטכנולוגי.
זה משהו שהוא לא היה פעם, משהו שהוא כרגע, זה משהו די חדש.
אתה רואה את זה בכל השוטים, שהם כן התייעצו וכן ישמרו איך כל דבר בנוי והולך, ואיך הוא נעשה בפועל, ולפי זה הם פסקו את ההלכה.
זה החלק הראשון, כן, אני מקבל, אבל החלק השני, שיש משתנים במקררים, במעלית שבת.
אמת.
זה משהו שצריך להיות עם יד על הדופק.
אמת. זאת אומרת,
פוסק לא יכול להגיד, הוא צריך להוסיף כוכבית בסוף כל הוראה הלכתית עם אותם אנשי מקצוע, כשיש שינויים, באו אליי.
כן, ואני חושב שגם הרב זצ"ל הדגיש את זה הרבה בשיעורים. אתן לך דוגמה למשל, או מאוד מקרה שראית אותה בהלכות שביעית היום. הוא כותב דברים שהיו בשביעית בתו בשנות התשמ"ם, ובשנות התשס"ך, הוא כותב שהדברים השתנו. אומר, מה שהיה אז, לא רגילים לאכול, ולא היו עושים מיץ מהאגסים, ולכן לעשות מיץ אגסים היה אסור בתשמ"ם בזמן השמיטה. אומר, היום בתשס"ך הוא כותב, מותר לעשות מיץ אגסים. זה נקרא חלק מדרך האכילה. אותו דבר, יש לו, הוא כתב על זה פעם באיזה נקודה מסוימת, הוא אומר, שהפטריות, יש מהם בישול יעקום. ככה כותב, יש דברים ברורים, ובתו שנסמך הוא כותב שהיום אני אומר לכם שהפטריות אין בהם בישול יעקום. כי מה שכתב לפני 20 שנה, לא היו רגילים לאכול אותם כמות שהם חיים, וזה היה עולה על שולחן מלאכים. והיום רגילים לאכול את זה כמו שחיים. הוא אומר, היה אצלי השף של רמדה רנסנס, ואמר לי שהוא כבר מתחיל להכניס את הפטריות בצורה חיה בתוך הסלטים, השתנה ההלכה. היה גם פסק מאוד מעניין שלו לפני שהוא נפטר לגבי דק סלומון. התחילו להגיד לו שדק סלומון מכניסים אותו, יש היום איזה כל מיני מאכלים שמכניסים, זה נקרא שוסי וכדומה, שמכניסים שם את הדג טרי, בלי בישול. הוא אומר, אם זה יתפשט הדבר הזה, אז הדג הזה כבר נחל כמות שהוא חי, אז כבר אין בו כל כך בעיה של בישול יעקום. זאת אומרת, הדברים משתנים גם בדברים הבסיסיים, לא רק מבחינה טכנולוגית, גם בסדר, דרך האכילה משתנת.
אז הדברים של הרב לוקחים אותי למקום אחר לגמרי, למאנשים שהם לא רבנים ולא פוסקי הלכה, גם הם צריכים לדעת ולהכיר את המשתנים בהלכה. כי אם שף, לצורך העניין, אפשר להביא דוגמה מפטריות, או מסלמון, ועוד כהנה וכהנה, אז הדברים האלה בעצם משתנים גם להמון העם.
נכון. יש כף החיים מאוד מעניין. שהוא כותב, האם יש בארמונים בישולי עקום או לא. הוא מביא שני פוסקים, אחד כותב יש, אחד כותב אין. אז הוא כותב הקף החיים, הכל לפי המקום והזמן. במקום ההוא זה לא עולה על שולחן מלאכים. פה זה עולה על שולחן מלאכים. אז יש בזה בישולי עקום. או למשל, יש רמב"ם מאוד מפורסם, שהרמ"א פוסק אותו, אומר שכליות ואגוזים אין בהם בישולי עקום. יפה מאוד, אומר הרמב"ם, כיוון שאינם עולים על שולחן מלאכים. כותב הרמב"ם בעצמו, שאם זה ישתנה המקום ויעלו את זה על שולחן מלאכים, אז יש בהם בישולי עקום. הרמ"א כותב שבכליות ואגוזים אין בישולי עקום. על זה מסתמכים כל מיני בדצים למיניהם, שלא מקפדים על בישולי אקום בפיצוחים. אבל זה לא נכון. הרמב"ם בעצמו כותב, מתורת מקור ההלכה, כי הטעם, למה אין בזה בישולי אקום? כי זה לא עולה על שולחן מלכים. היום זה לא על שולחן מלכים? כל שבת אתה קונה את כל הפיצוחים ומגיש אותם על השולחן. מגיעים לך אנשים חשובים, אתה מגיש להם קשיו ושקדים, כלואים. איך אתה יכול להגיד שזה לא עולה על שולחן מלכים?
ואם אנחנו מדברים על דברים משתנים, אז יש גם שינוי דמוגרפי במקומות שרבנים בחוץ לארץ, מנהיגי קהילות, יש להם שאלות אחרות?
כן. כל מקום יש שאלות אחרות, וכל קהילה לפי הרמה שלה, אם זה הכוונה של השאלה, יש שאלות אחרות. יש מקומות שזה בני תורה, והם דנים איתך על מוקצה ועל הוצאה וכדומה. ויש מקומות שלצערנו הרב, דנים איתך על דברים בסיסיים ביותר של נישואי תערובת וברית מילה בשבת, שבוע וחללו שבת. כל מקום לפי השאלה שלו.
ואז גם הפסיקה הלכתית משתנה. במקומות שהחולשה הדתית קיימת, אז גם הפסיקה יותר מקיימים בענייני מקוואות, בעוד דברים, נכון. אם יש איזה סיפור שערב יכול לשתף אותנו בהקשר הזה.
כן, היה פעם אחד האברכים שנסע לארגנטינה, לאיזה מקום נידח בארגנטינה, שהיה שם קהילה יהודית, והוא הגיע למקום, וכל הכלים היו טרף בבית הכנסת, הוא הכשיר את כל הכלים כולם, עבד על הבית, התקשר לרב זצ"ל, אני זוכר את הסיפור, אפילו כל דבר ודבר הוא שאל אותו, וחיפשו את כל הקולות שבעולם, איך להכשיר את המטבח הזה של בית הכנסת, להכשיר אותו, מטרף, רק שתבין. גמר את ההכשרה, כבר היה 3:00 PM, אחרי שהוא גמר את ההכשרה, הוא הלך לנוח שעה, חזר, הגויה שמה, אמרה לו, רב, עבדת כל כך קשה, מאוד קשה, הכנתי לך סטייק. קנתה בשר מטרף, ושם אותו בתנור מחדש, והכינה לו משהו, הוא לא ידע איפה לשים את עצמו. זה קהילה קשה. היה אברך מהכולל שאני זוכר שהוא נסע למליה, שזה נמצא באפריקה. כן, הוא היה שם רב קהילה, והוא עשה, זה היה בחודש הראשון שהוא נמצא, הוא עשה כנס של סטודנטים, שבתון של סטודנטים, הביא סטודנטים מספרד, ממליה, מכל המקומות יהודים, שהם רחוקים, שיראה להם מה זה שבת יהודית. הגיעו לבית מלון, הוא שמח שם על הכשרות מסוימת, הגיע למקום הזה, רואה שהכל, הלוואי שזה נקרא כשר. הוא התקשר, אני זוכר את זה בערב שבת לרב, זה צהל ממש, ערב שבת לרב. אומר, הרב, כך וכך, יש לי פה 70 סטודנטים יהודים, זה מצב האוכל, זה מצב הכשרות, מה אני יכול להגיש, מה אני לא יכול להגיש. אז כמובן שחיפשו את כל הקולות שאפשר לעשות, מה אפשר להגיש, מה אפשר להגיש לאכול.
זה בענייני כשרות וגם...
כשרות ובכל דבר ודבר.
גם בענייני מקוואות.
גם בענייני מקוואות, כן.
מקווה בחוץ לארץ במקום מרוחק. כן. היה אפשר לסמוך על...
הם מסתמכים על קולות, כן.
הרב יכול להביא לנו איזה סיפור על מקוואות או משהו יותר כמו שהיה ב...
היה סיפור מפורסם שהרב זצ"ל היה פעם בארצות הברית, והוא הלך למקווה שם, והוא אמר שזה היה מקווה של סאטמר. פתחו לו במיוחד, אפילו שהוא רב ראשי, אבל... הרב נכנס למקווה, הוא יצא החוצה, אמר שהמקווה הזה לא כשר, מצטער מאוד, חפשו למקווה אחר. זה רעש גדול, ביזון גדול, הלכו לרב פיינשטיין היה אז בזמנו, ואז הוא שאל אותה, מי זה הרב שאמר ככה? אמרו, הרב אליהו. אם הוא אמר, אז הוא צודק. אבל איפה הרב יודע? אמר, אני אספר לכם סיפור. הרב פיינשטיין מספר את הסיפור, שהוא היה פעם אחד הרבנים מארצות הברית, אז ברית המועצות קראו לה, הייתה סגורה. שהוא היה לו, אחד הרבנים ארצות הברית, היה לו אישור כניסה לברית המועצות. והוא הגיע לאיזה אחד המקומות הערים בברית המועצות, והיה שם מקווה שמשכו את המים מהנהר לתוך בית, ונשים היו טובלות בזה. זה היה מקווה מוסווה כזה. והיו שם הרבה קולות, הרבה קולות במקווה הזה. והרב הזה הסתכל על בדק את המקווה ואמר להם שלדעתו הוא לא כשר, אבל הוא ישאל את הרב פיינשטיין. והוא חזר לארצות הברית, וצייר לרב פיינשטיין את כל צורת המקווה, איך היא נעשתה. והם אמרו לו איך היא נעשתה, ופחות או יותר, והרב פיינשטיין אמר לו, תשמע, מי שעשה את זה זה תלמיד חכם גדול. יש בזה הרבה קולות. אבל אנחנו מדברים על רוסיה, על ברית המועצות, שיש לנו בעיה גדולה מאוד מאוד שם עם מקוואות. ואני אומר, אני באתי משם, אומר הרב פיינשטיין, ואני יודע כמה קומוניסטים שם רדפו את הדת, המקווה הזה קשר לכתחילה, ומי שעשה את זה הוא תלמיד חכם גדול. תגיד לי, עם מי הם התייעצו? טוב, וביררו את זה, אמרו לו, זה הרב אליהו, הוא נתן להם את כל התוכנית של המקווה, והוא עשה להם את המקווה וכו' וכו', דרך הטלפון בזמנו, מדברים לפני עשרות שנים. אז הרב פיינשטיין אמר להם, אם הרב אליהו אומר על מקווה שהוא פסול, אני יודע איזה מקוואות הוא מכשיר, אז הוא יודע, אז המקווה הזה באמת פסול. עוד פעם ראינו שבמקומות כאלה, במצבים כאלה, המקווה מקטירים, עושים את היתר גדול. עכשיו שאני מדבר איתך, עולה לי עוד סיפור מאוד מעניין.
זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על, על אותו רב, אותו פוסק, אותו עניין, מקוואות שונים, מקומות שונים, אנשים שונים.
נפסוק אחרת.
נפסוק אחרת.
ברור, צריך סיפור. האב היה פעם, היה אסיר ציון מפורשם, מפורסם, קראו לו מנדלביץ'. הוא היה בבית סוהר, והוא מדרך לא דרך היה שולח לרב שאלות הלכתיות. והרב התיר לו לאכול משהו שבושל בו טרף. בגלל שזה היה סכנת נפשות, איפה שהיה נמצא, אז הוא התיר לו בצורה מסוימת איך לאכול, לזרוק את ה... אני רוצה להגיד בדיוק מה הוא התיר לו, כי זה שאנשים לא ילמדו מזה כל מיני היתרים למיניהם. Okay. התיר לו, בצורה מסוימת איך לאכול את זה בפחות בצורה מסוימת. טוב. הוא עלה לארץ, הכל טוב ויפה. הרב לא הכיר אותו, לא ראה אותו אף פעם. יום אחד, הרב נותן שיעור על הלכות תולעים, ואיך צריך להיזהר, ושבודקים את המר, ולזרוק את זה, ולא לזרוק, וכו' וכו'. ויש איזה יהודי אחד שקם באמצע, ועומד מיד הרב, ומסתכל עליו ככה, במרחק של 2 מטר, אחד עם השני. טוב, הרב אמר, מי יודע מי זה הבן אדם הזה, אולי הוא לא 100%. אבל המשיך את השיעור רגיל, נגמר השיעור, ניגש אליו, אומר לו, הרב, אתה יודע מי אני? אומר לו, לא, אני לא יודע מי אתה. אומר לו, אני מנדלביץ'. אומר לו, נו. אומר לו, אני לא מבין, אתה התרת לי לאכול בזמנו את האוכל לפלוני אלמוני. נכון? אמר לו כן. ופה אתה מדבר על תולעת ועל זה שאסור לאכול וצריך לבדוק, איך התארת לי לאכול שם? אמר לו, אתה היית שם בפיקוח נפש, היית בסיביר, במקום שזה היה פיקוח נפש, אז התארתי לך במצורה מסוימת איך לאכול משהו. פה שאתה בארץ ישראל, אנחנו מקפידים על, אפילו על חצי תולעת בתמר.
הרב אומר משהו מאוד מאוד חמור. הרובד ההלכתי הוא רק רובד אחד בקשר של האדם עם תורת ישראל, ובעצם... אם אתה נמצא במקום שבו אתה יכול להחמיר, אז בעצם חובה עליך לעשות את החומרה הזאת, לא רק בהקשר ההלכתי, כי בהקשר ההלכתי יש לך על מי לסמוך ועל קולות כאלו ואחרות, אלא אדם בעצמו צריך להחמיר על עצמו בשביל הקשר שלו עם קיום התורה והמצוות, לאו דווקא קשור לרובד ההלכתי, אלא הרובד ההלכתי הוא רק חלק בעצם מהקשר של האדם עם תרי"ג מצוות.
אני קצת חולק עליך. יש פה 3 רבדים שונים. יש את ההלכה הבסיסית. זו ההלכה, שולחן ערוך, כך קיבלנו הלכה למעשה. גם בשולחן ערוך כתוב שבין השמשות בערב שבת אנחנו מקילים. מקילים?
בדברים מסוימים.
דברים מסוימים, כן? יש רובד שנקרא כולה. אנחנו מקילים, סומכים על פוסקים אחרים, אפילו שלא נפסקו בשולחן ערוך, במקרה של פיקוח נפש, כמו הסיפור שדיברת לך שהוא נמצא בסביר ואין לו מה לאכול, ואם הוא לא יאכל הוא ימות, וחי בהם. שזה רובד נוסף, שיש חכמים השולחן ערוך אמר 200 מקילים. ויש רובד אחר לגמרי, שזה נקרא חסידות. יש הבדל בין צדיק לבין חסיד, שזה נושא אחר לגמרי. אם ידעת מכוון, זה נושא אחר.
ובהקשר הזה אנחנו באמת נעבור לחלק השני שלנו, של לימוד קבלה, הלכה וחסידות.